רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
יזמים וחברות הייטק, שימו לב, זו קריאה מיוחדת בשבילכם. רשות החדשנות מזמינה אתכם להיפגש עם נציגי הרשות ב-DLD תל אביב Innovation Festival 2018 ולהכיר מקרוב את מגוון המסלולים המספקים מענקים, כלים והזדמנויות ליזמים ולחברות המפתחים מוצרים חדשניים. 6 בספטמבר, מתחם התחנה בתל אביב. כל יזם והזירה שמתאימה לו. זירת הזנק שאחראית על מתן כלים ייחודיים לתמיכה בסטארט-אפים ויזמים בתחילת דרכם, תעזור לכם לפתח את הרעיונות הטכנולוגיים שלכם החל משלב המחקר והפיתוח הראשוני. זירת חברות בצמיחה תסייע לכם בקידום ובשימור הצמיחה וההובלה של החברה. המערך הבינלאומי ילווה אתכם ביצירת שיתופי פעולה בינלאומיים ובמשיכת משקיעים אסטרטגיים זרים מאמריקה, מאסיה ומאירופה. והזירה החברתית ציבורית תסייע במימון פיתוחים ופתרונות טכנולוגיים שמתאימים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ולשילוב אוכלוסיות מגוונות בעולם ההייטק. יום חמישי, 6 בספטמבר, בין השעות 10 ו-2, ביתן 6, מתחם התחנה בתל אביב. ההשתתפות במפגשים חינם ומותנית בהרשמה מראש. לפרטים ולהרשמה חפשו DLT 2018 באתר רשות החדשנות.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. 14 באוקטובר 1964. מר איילון, שלום רב, התקבלה בביתי התשורה אשר הועלת לשלוח לי. מר איילון היקר, משוכנע אני כי אין ידך משגת לקנות מתנות כה יקרות. על כן, עם כל הערכה לנדיבותך, אבקש שתקבל אותה בחזרה. אבקשך גם להבין כי החלטתי זו איננה באה חס וחלילה כדי לפגוע ברגשותיך, ואני מעריך את נדיבותך, אך בסופו של דבר, הערכת חבר לרעהו איננה זקוקה לתשורות מיוחדות. בכבוד רב, מנחם בגין. המכתב הזה, באותיות דפוס ישנות ומושחרות, הפך ויראלי ברשת ולא בכדי. הוא נועד להמחיש עד כמה מנהיגי המדינה בעבר היו סגפנים וצנועים, ואילו אלה של היום אוהבים מתנות.
כי הרי מותר לפי החוק לקבל מתנות מחברים, אז מעוותים את החוק, חוק אחד לנתניהו, חוק אחד לכל השאר, והם אומרים עכשיו, תראו מה הם אומרים, זה פנטסטי, הם אומרים, אסור לקבל מתנות מחברים.
אבל המציאות כרגיל קצת יותר מורכבת, היום ננסה להסתכל בעין מפוקחת על השאלה האם המנהיגים שלנו היום באמת יותר מושחתים. שלום אמנון אברמוביץ'.
שלום דפנה.
כבוד גדול שאתה איתנו, תודה תודה. בדרך כלל אנחנו מתראים סביב שולחן השישי, הפעם פה בחדר הכתבים השתלטנו על איזה פינה. אז לפני שנתחיל, בזמן האחרון שמדברים על שחיתות, כל אחד מתכוון למשהו קצת אחר. אגב, גם בכנסת, רק לפני כמה שבועות, סתיו שפיר הורחקה, כי היא קרא למיקי זוהר שוב מושחת ומושחת ומושחת, וועדת האתיקה קבעה שהיא עשתה בזה שימוש לא ראוי. אז בוא נשמע כמה מילים מדורון אבות, מחבר הספר שחיתות פוליטית בישראל. מה זה לדעתו שחיתות? על מה בעצם אנחנו מדברים?
אני חושב שכדאי להסתכל על תופעה שמה שמאפיין אותה זה שני דברים. אחד, שימוש בלתי ראוי בעוצמה הפוליטית, והדבר השני שחשוב מאוד להסתכל עליו זה שהשימוש הבלתי ראוי בעוצמה הפוליטית נעשה במטרה לקדם עניינים אישיים. זאת אומרת שאם השימוש הבלתי ראוי נעשה במטרה לקדם את טובת הציבור, אז אני לא הייתי מציע להתייחס לזה כאל שחיתות פוליטית, אלא כאל תופעה אחרת, ולהתמקד באותם מקרים שבהם נבחר הציבור או עובד ציבור ממונה, מנצלים את הכוח שלהם לרעה, ומנסים להתאשר, מנסים לדאוג למקורבים, מנסים לדאוג למשהו שקשור אליהם באופן אישי, ולא משתמשים בכוח שהופקד בידיהם, לשרת את הציבור, משתמשים בו לא בשביל לשרת את הציבור, אלא בשביל לשרת את עצמם.
אז אמנון, בוא נלך אחורה, בוא נתחיל עד כמה שאפשר מההתחלה. לדוגמה, ראש הממשלה דוד בן גוריון, שלפחות כשאני עוצמת את העיניים וחושבת עליו, אני רואה איזה צריף מת ליפול בשדה בוקר, פעם הם באמת היו כל כך צנועים.
תראי, הדברים האלה תמיד צריכים להיבדק בתקופתם שלהם. קשה מאוד לבדוק אירועים, סיטואציות, ולהניח אותם על תקופה אחרת. אמרת בן גוריון, נתחיל עם בן גוריון. את יודעת שלפני קום המדינה, בן גוריון וראשי הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, קיבלו מה שקראו אבנסים, קיבלו מקדמות. זה פרשה שנחשפה לידי כמה היסטוריונים, ביניהם פרופסור אניטה שפירה. הם קיבלו 16 משכורות מראש כהלוואה עומדת, למעשה כמענק שהוסבה כהלוואה, שם לעולם לא אמורה הייתה להיות מוחזרת.
לכבוד מה? על מה?
על מה? על תרומתם למדינה. אילו הדבר הזה היה מתקיים היום, הם כולם היו מסיימים עם כתבי אישום, עם הרשעה, עם קלון.
למרות שגם היום הם מעלים לעצמם את השכר בכנסת, אני יכולה לגלות לך.
ועדיין, אנחנו מדברים על תקופה שהיישוב הזה התקיים בצניות ובצנע, וכאשר בכירי ההנהגה מקבלים מענק, מתנה של 16 משכורות מראש, ניתן לך דוגמה נוספת, לבן גוריון היה אוסף של כ-7,000 ספרים. בשנים ההן ספרים היו דבר יקר ערך, את מרביתם הוא לא קנה מכספו.
צריך להבין שספרים של אז זה כמו מה של היום, נגיד עתים, לא יודעת.
זה כמו סיגרים ושמפניה ורודה של היום. עכשיו בואי נלך איתך ליהודי צנוע וישר אחר, מנחם בגין.
שאיתו פתחנו את דברנו.
נכון. כאשר מנחם בגין נבחר לראשות הממשלה, הוא פרץ בבכי ובני על חובותיה של קרן תל חי. קרן תל חי הייתה קרן שהוקמה מטעמים מוצדקים כדי לתמוך במשפחות פצועי וחללי האצ"ל והלח"י, ולימים הסתעבה והסתבכה בשוק האפור עם קבוצת הכדורגל של ביתר שמשון תל אביב. ובגין, ברגע שהוא נבחר, כערף עין, 4-5 מיליונרים כיסו את חובות הקרן, זה היה עשרות מיליוני לירות אז, כמו עשרות מיליוני שקלים, וראי זה פלא, דפנה, את אותם מיליונרים שכיסו את חובות קרן תל חי, בגין היה לוקח איתו למסעותיו בוושינגטון ובקהיר, לכבוד הסכמי השלום וכן הלאה.
שזו הקרן שממנה אותו בעצם.
זו הקרן שממנה אותו. Mm-hmm. גם אותו, זה קרן שהסתבכה, אבל זה קרן שחובותיה רבצו עליו, גם על מפלגתו וגם עליו באופן אישי נפשי. דוגמה כן. נוספת. היה יהודי בשם יהושע בן ציון, הוא הורשע ונדון לשנות מאסר רבות, עליו אמר בית המשפט, גדול הגנבים בתולדות הבנקאות הארץ ישראלית. בגין היה באותה תקופה ראש ממשלה ושר משפטים, והייתה לו סמכות לחון אותו, והוא חנן אותו מסיבות בריאותיות, ויהושע בן ציון יצא לחופשי, גדול הגנבים בתולדות הבנקאות הארץ ישראלית, ואם אני לא טועה, נדמה לי שהוא חי עוד אחרי בגין.
וממה שאתה מתאר זה רק הלך והחמיר.
תראי, טבע האדם לא השתנה. ושררה תמיד הלכה עם שחיתות. שחיתות ברמה כזו או אחרת. את יודעת, כשלוי אשכול כשר אוצר, מכר את דירתו שלו למשרד האוצר שבראשו הוא עמד, וקיבל על הדירה הזו 50% מעבר לשוויה המוערך. ואני יכול ללכת איתך כך, אין פה...
אין סוף דוגמאות.
אין סוף דוגמאות, ואין הבדל בין ימין ושמאל. שררה תמיד הביאה איתה גם שחיתות.
אז לפני שנעלה לרמת המסקנות וננסה להבין למה זה קורה ואיך זה בכל זאת אנחנו עומדים אל מול היום, יש כמה שמות שאי אפשר לדלג עליהם, משה דיין כמובן. שהוא, אתה יודע, היום שמעתי מישהו, שספרתי לו על הפרק, הזכיר לי את המשפט האלמותי, אני לא יודע מי גנב את כל העתיקות בזמנו, אבל כשאני אתפוס אותו אני אוציא לו את העין השנייה. זאת אומרת, כולם ידעו.
בוודאי, תראה, היה המשפט המפורסם שאמר לא תחסום שור בדישו. זאת אומרת, אתה לא מפריע למנהיגים שפועלים למען העם והאומה, למען מדיניותה וביטחונה, אז אתה לא בא איתם חשבון על מה שנקרא זוטות במרכאות.
גם רבין, גם פרס, כולם בעצם.
כולם, נכון, נכון, אבל תראי, עכשיו צריך לשים פה דגש, הדור ההוא היה דור אידיאליסטי, זאת אומרת, זה דור חלוצי, הקמת המדינה הייתה מעל הכל, זאת אומרת, והם באמת פעלו לטובת העניין. כמובן שהיה להם את הפריבילגיות במרכאות, מה שאנחנו קוראים שחיתות, אבל הם היו אנשי ימין ושמאל כאחד, שמאל וימין כאחד, הם היו אידיאליסטים. האידיאליזם מתפוגג בחברה לאחר שהוקמה, והיא נראית כדבר מובן מאליו,
אז מה בכל זאת לא היה אז? לא הייתה תקשורת חוקרת? לא הייתה... מה השתנה? כי הרי בכל זאת, עם השנים התפתחו נורמות אחרות.
השתנו שלושה דברים. א', לא הייתה תקשורת חוקרת, כפי שאת אומרת, או, הרי היום התקשורת היא... הכל תקשיר, כמו הכל שפיט, הכל תקשיר. היום הכל שקוף, הכל גלוי, 24/7, אתרי אינטרנט, טלוויזיה רב ערוצית, כל מה שאת יודעת, כל מה שאת יודעת טוב ממני, הרשתות החברתיות. התקשורת היום היא חלק אינטגרלי מהחיים עצמם. הייתה תקשורת, ואתה תחשבי מה הייתה תקשורת? אין טלוויזיה, יש תחנת רדיו אחת מפוקחת על ידי הממשלה, יש עיתונים ששייכים למפלגות, בהסכמים קואליציוניים, בן גוריון דורש למשל ממפ"ם, מאחדות העבודה, שעיתון על המשמר או העיתון למרחב, לא יתקפו את הממשלה. הדרישה הזאת נראית לו טבעית, משום שזה הכל מפלגתי. העיתונים הם מפלגתיים, זה לא כלי תקשורת עצמאיים.
אבל זה גם לא היה אישו ממה שאתה מתאר, כי אם אתה אומר שלא רצו לעצור את השברים בדישם, ככה נכון לומר, ורצו לאפשר למנהיגים לרוץ קדימה, אז גם לא היה בעיה לגנוב, כי לציבור לא היה אכפת מזה.
לא, אבל תראי, התקשורת בכל זאת הייתה, והייתה ביקורתית, אבל היא הייתה, נגיד, ממושטרת. קחי את הדוגמה, כשבן גוריון מבקש שעיתוני השותפים הקואליציונים לא יתקפו אותו, זה נראה לו דבר לגמרי טבעי. כמו שלמפלגה יש סניף, כמו שיש לה קופת חולים משלה, מועצת פועלים, אז יש לה גם עיתון משלה. כל דבר כזה הוא, העיתונות היא עוד אורגן, היא עוד זרוע מפלגתית.
נכון, אבל היה הקבוצה שנלחמה בזה, צריך לציין אותה.
תמיד היו, תמיד כן. היו, אבל...
אבנרי ואחרים.
נכון, אבל התקשורת לא הייתה עוצמתית, והיא הייתה ברובה נשלטת.
אבל אם היה נחשף, היה בזה נזק ציבורי משמעותי?
זה דבר אחד. הדבר השני זה נורמות החיים, אורח החיים, נורמות החיים. היום את כבר לא יכולה למדוד את יושרו של אדם על פי מה שיש לו בתוך הפריג'ידר, או על פי בגדיו, האם הם צנועים או האם הם מותגיים. כולנו עלינו ברמת חיים. כשאני מדבר איתך על בן גוריון ובגין ושמיר ולוי אשכול, אז את צריכה להשוות את זה לרמת החיים שהייתה אז. היום רמת החיים היא אחרת. המנהיגים שלנו פוגשים גם מנהיגים בעולם, וגם את המיליה החברתי המקומי שלהם, אז הם רואים שהדברים הם אחרים.
אבל רמת החיים היא אחרת, או הנכונות שלהם, הרצון שלהם בעצם לנצל את התפקיד כדי להתאשר, השתנתה?
תראי, אני לא יכול עכשיו להיכנס ככה לרזולוציות, מי בא לעשות למען האומה, ומי בא לעשות לביתו. אבל ברור שבעידן פוסט-אידיאליסטי, פוסט-חלוצי, יש כבר גישה יותר מורכבת, יותר מעורבבת. ישנו גם הקרייריזם, והקרייריזם הולך עם אור החיים.
אז יש לנו את התקשורת, יש לנו את רמת החיים שהיא משתנה. מה עוד לדעתך השתנה לאורך השנים?
הדבר השלישי זה אנשים שהקימו את המדינה הזו והגנו עליה, הייתה להם תחושה טבעית, בלתי ניתנת לנומר למניעה, שהעסק הזה הוא שלהם. זאת אומרת, הם אמרו, זה שלנו, אנחנו תרמנו את כל חיינו, סיכנו את חיינו, הקמת המדינה הזאת היא כל חיינו, זאת אומרת, אז יש לנו פה מניות, או אם תרצי מניות בכורה.
מניות יסוד.
בדיוק, מניות יסוד ומניות בכורה, בדיוק כך. הדור שבא בשנים האחרונות, המדינה היא מובן מאליו, אורח החיים הכללי הרבה יותר גבוה, אז הם כבר באים אל המוכן ואל המובן מאליו, אז...
אז אם נאמר שהתפיסה הרווחת היא שבכל זאת המנהיגים הראשונים היו יותר צנועים, יותר סגפנים, אם אתה מסתכל על איפה הם גרו ואיך הם חיו ומה הם עשו ביום שאחרי, הם היו יותר סגפנים, ואילו המנהיגים של הדורות האחרונים, פרס, אפילו רבין, נתניהו, אולמרט, שרון וכדומה, כבר היו הרבה יותר חומריים, אתה אומר, זה לא נכון, הכל ביחס לתקופה, כל אחד לקח את מה שהוא רצה לקחת בעצם.
אני אומר לך את זה מלכתחילה, תראי, תמיד מנהיגות הלכה עם תחושת זה שלי ומגיע לי. אני תרמתי לזה, אני יסדתי את זה, יש לי מה שאנחנו קוראים מניות יסוד, אז גם מותר לי.
אגב, גם מי שהולך יש לו במחאות המגלומניה הזאת, שאני מנהיג ואני ראש מדינה, הם בדרך כלל חיים בתחושה שאתה יודע, איזה מלאך נגע בהם שהם נולדו, ומאותו רגע כולם צריכים להגיד להם תודה.
עכשיו, זה לא מגיע לרמת המדינה זה אני, המונח המדינה זה אני הוא הקצה, אבל בין כלום לבין המדינה זה אני, אז בוא נגיד, המדינה היא לא אני, אבל המדינה היא יותר שלי מאשר אחרים, מאשר אחרים.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
בשלב הזה אתה מבין שהתחפרת עם הג'יפ היטב, ואתה לא יכול לנטוש את הג'יפ, זאת אומרת אני אמשיך לשלם עוד כמה שנים טובות על ההפסדים.
שלום, כאן חגי גולן, אני רוצה להזמין אתכם להאזין למכישלון להצלחה, הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים. בכל פרק אנחנו הולכים לפגוש בעל עסק שההתחלה שלו, איך נגיד, הייתה כישלון. קחו למשל את איקה כהן.
הכל היה בעצם מושתת הלוות, רק שכל העלות של הפתיחה הייתה פי שלושה מהצפוי.
איקה כהן היא שוקולטיירית, ואחרי שנים של עבודה כסחירה, היא החליטה לפתוח את העסק הפרטי שלה. אחרי שלקחה הלוואות, היא גילתה שעלות ההקמה של העסק היא פי שלושה ממה שתכננה.
הנה אני מתחילה העסק, והיא צריכה להחזיר הלוואות הרבה יותר גדולות ממה שתכננתי. אני חושבת שבשנייה שפתחתי את העסק, היה לי ברור שאני לא יודעת לנהל עסק. איך לשלם? ואיך להיערך מחדש ואיך לפרוס את זה.
אבל אחרי הכישלון מגיעה גם הצלחה. היום היא בעלים ששוקולטרי מצליח בתל אביב, והיא תספר לנו גם איך מתגברים על הכישלון והופכים את העסק להצלחה.
לא יכולתי להיות מה שאני היום בלי התובנות ובלי הלימודים ובלי כל כך הרבה כלים ששתפתי.
מכישלון להצלחה, הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים, חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ובאתר דיסקונט.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
אז בואו ננסה להבין קצת על ההיבטים המערכתיים, כי היום שמסתכלים אחורה ומסתכלים נגיד על המשטרה, וכשאנחנו שומעים את הסיפורים על הבן של בן גוריון, שהיה סגן מפכ"ל ועסק בעניינם של חברי מפלגתו של אביו, אנחנו כמעט לא מאמינים שפעם ככה דברים התנהלו, שהמשטרה נשלטה לא מעט על ידי הפוליטיקה.
זו דוגמה שאני לא מסכים לה, אני אגיד לך, בסביבת נתניהו הפיצו בתקופה האחרונה, הנה בן גוריון מינה את הבן שלו למפכ"ל. הבן של גוריון היה סגן מפכ"ל, והוא היה לוחם בצבא הבריטי, והוא חזר והוא היה פה מפקד גדוד נועז במלחמת השחרור, והוא התגייס למשטרה, והוא הגיע לתפקיד סגן המפכ"ל. זאת אומרת, לא דווקא זו הדוגמה, למרות שהייתה, גם אז הייתה על זה ביקורת.
עד כמה המשטרה בכל זאת הייתה נגועה בעניינים מפלגתיים, בהשפעה פוליטית?
תראי, את זה ראינו בצורה מובהקת, ממש באופן מבריא כמו קריסטל, בפרשה שנקראה תיק הפרסק. השר הדוקטור יוסף בורג מינה את האלוף במילואים הרצל שפיר למפכ"ל, והרצל שפיר, במקום לעסוק בשחיתות ולהשאיר את השר לסוף, התחיל קודם לחקור את השר ומפלגתו, את המפדל, היום הבית היהודי, בתיק שנקרא תיק הפרסק, ודוקטור בורג, שהיה שר המשטרה, היום קוראים לזה שר לביטחון פנים, פיטר את המפכ"ל הרצל שפיר. זה היה ב-1980 או 81.
בגלל שהוא חקר...
בגלל שהוא העז לחקור את מפלגתו...
של
השר. את מפלגתו של השר ואת משרדו של השר, גם את משרד הפנים. אני זוכר, אז התחלתי את צעדיי בעיתונות, ואני הייתי מאלה שכמובן התייצבו לימין המפכ"ל חד משמעי ונגד השר.
זה לא עזר לך הרבה, אני מניחה.
לא, זה לא עזר, לא, לי, לא, לי, לי זה לא הפריע, לרב ניצב הרצל שפיר זה הפריע. והוא אכן פותר.
עד אז ממש הייתה כזו...
אין דוגמה מובהקת מזו, וזה לא בשנות הקמת המדינה. אנחנו מדברים על לפני 1980-81, זה לפני כמה? תעשי חשבון?
כמעט 40 שנה כבר. כן. והיום המשטרה, אתה מרגיש שהיא נמצאת במקום אחר, שהיא באמת לא נגועה בשיקולים פוליטיים, כי הרי גם היום, הנה לדוגמה, אנחנו מדברים בימים אלה, שהארדן, מפלגתו של נתניהו, צריך למנות את המפכ"ל. הדברים קשורים גם היום באיזשהו אופן.
לא, אני חושב שיש שיפור דרמטי מאז. אני יכול לבוא בהרבה ביקורת למשטרה ולמצוא בה הרבה מאוד פגמים, אבל היא לא פוליטית. המשטרה לא פוליטית, הפרקליטות לא פוליטית, משרד המשפטים לא פוליטי. אני לא חושב שהיום...
דבר כזה יכול היה לקרות.
לא יכול היה לקרות, ואמרו לי כמה שרים לביטחון פנים, גם מהליכוד וגם ממפלגת העבודה, שלמה התיק הזה, תיק שר לביטחון פנים, נחשב למלכודת? משום שחברי מפלגה חושבים שהשר לביטחון פנים יכול לסדר, יכול פה לבטל רפורט ופה לסגור תיק ושם להקל בעונש.
זה הרי נחשב בית קברות לפוליטיקאים.
בין השאר בגלל זה בית קברות לפוליטיקאים.
אגב, גם היום בליכוד, אני יודעת שיש קמפיינים מאוד אגרסיביים על ארדן, איך הוא מאפשר את כל מה שקורה, איך הוא לא שם לזה סוף, איך הוא לא...
בדיוק.
יש עליו קמפיינים מאוד מאוד אגרסיביים, אז אתה אומר שהיום, עם כל הרצון של ארדן, אם יש או אין, אנחנו לא יודעים, אין לו שום השפעה על העניין הזה. מה לגבי הפרקליטות, לדוגמה? איזה התפתחות היא עברה בעשורים האחרונים?
בסך הכל נשמרת כאן הפרדת רשויות. זאת אומרת, עם כל הביקורת שיש לנו, נשמרת כאן הפרדת רשויות. כמובן שישנו מסע מתוזמר, מתוכנן, לא מקרי נגד הפרקליטות. אני חושב שהפרקליטות היא עוד, שוב, כמו המשטרה, היא סובלת מפגמים רבים, מחסור בכוח אדם, ואני לא יודע אם תהליך הסינון הוא התהליך המיטבי, אבל אני חושב שהיא מנותקת מהפוליטיקה. אני חושב שהשיקור...
אבל זה לא תמיד היה ככה?
תראי, היו שנים, בשנות קום המדינה, כולם היו כאחד, זאת אומרת, הממשלה, המשטרה, הפרקליטות, התקשורת, זה הייתה משפחה. זאת אומרת, במשפחה ישנה קרבה כזו וקרבה אחרת, אבל בסוף זו הייתה משפחה.
אבל באופן כללי, אתה מרגיש שהמערכת אכיפת החוק עברה מלהיות פסיבית ללהיות אקטיבית, כי לפחות בפרשות שקצת נגענו בהן ואחרות שנחשפתי אליהן, עולה שהחומר ממש היה צריך לשכנע את המשטרה לעשות משהו, לנער אותה, לאלץ אותה, לחופף לה את היד, והיום יש תחושה, גם שומעים את הביקורת הזו בימין ובחוגים אחרים, שהמשטרה... החוקרים קמים בבוקר וכל חלומם זה לצוד איזה ראש ממשלה או איזה שר בכיר, והם נהיו הרבה יותר אקטיביים, הרבה יותר רעבים, הרבה יותר פעלתניים.
תראי, זה תיאור מוקצן, והוא תיאור, הייתי אומר שהוא פרנואידי, אבל אלה שמפיצים את התיאור הזה, הם לא פועלים מתוך פרנואיה, הם פועלים מתוך מטרה לעשות דיסקרדיטציה למשטרה. משום שאת רואה, הנה, נחקרים בכירי השלטון, מראש הממשלה ויושב ראש הקואליציה וסביבותיהם. אני לא חושב שבמשטרה ישנה להיטות יתר פוליטית. יש לי הרבה ביקורת על...
לא, כי אתה יודע מה אומר דודי אמסלם, יושב ראש הקואליציה, איך ייתכן שכל ראשי הממשלה בשנים האחרונות נחקרו? מה, אתה בעצמך אומר, הטבע האנושי לא השתנה.
תראי, אני לא הייתי רוצה לראות מצב שראש ממשלה או שרים בכירים עוזבים את החיים הפוליטיים דרך בית משפט. אני חושב שזה מצב לא תקין, אבל מה לעשות שעמות המוסר ורמת האנשים שמצטרפים לפוליטיקה, היא כפי שהיא, בריחת האנשים הטובים, כולם טובים, אין אנשים, כל האנשים טובים, אוקיי? כל מי שנולד, נברא בצלם הוא טוב, בריחת האנשים המוכשרים מהפוליטיקה, זו בעיה לא רק ישראלית אגב, כלל עולמית, אנשים הולכים לעסקים, לאייטק, לאקדמיה, לאן שתרצי, לא הולכים אנשים מוכשרים לפוליטיקה, ואין וקום ואין חלל, ואז זה מתמלא על ידי מי שמתמלא.
אם אנחנו בכל זאת מסתכלים על ראשי הממשלה, שהם בעיניי נותני הטון, הם לא עוד אחד מתוך 120, הם ראשי המערכת. אתה חושב שנתניהו הוא יותר גרוע מקודמיו?
תראי, אני חושב שנתניהו הוא אדם ברמה גבוהה מאוד, הוא איש אינטליגנטי ביותר, הוא איש משכיל באמת, הוא איש תרבות, ואם את שואלת אותי, אני לא חושב שבאופן אישי הוא אדם מושחת במובן השגור בפי הבריות. הביקורת שלי על נתניהו היא לגמרי אחרת.
אבל אתה לא חושב שהוא יותר מושחת מקודמיו ברמה שהוא, אתה יודע, מה שאנחנו רואים כל הזמן בחדשות על הבית שלו ועל לא, הסיגרים ועל לא, המתנות?
בפירוש לא. אני לא חושב שנתניהו הוא איש מושחת. כל הסיפורים האלה שאנחנו מדווחים עליהם, לא כאן תמונה הבעיה. אם מותר לי, אני לך בשורה אחת מה הבעיה. אני חושב שנתניהו הוא ראש הממשלה.
לא, אבל אני בכל זאת שנייה עוד רוצה להתעכב. אתה חושב שזה לא הבעיה? כי גם הקודמים עשו את זה. לא כמובן שזה בסדר. זה לא בסדר, אבל גם האחרים עשו את זה. זה מה שאתה אומר.
השאלה אצל נתניהו היא אחרת. היא לא אם הוא קיבל מתנות וטובות הנאה שאחרים לא קיבלו. בואי נניח לצורך הדיון שגם אחרים קיבלו.
קיבלו.
כולם. בוא נגיד כך, אוקיי. הבעיה אצלו זה מה הוא היה מוכן לתת, לא מה הוא קיבל, מה הוא היה מוכן לתת בשביל לקבל למשל תקשורת אוהדת. האם הוא היה מוכן לשלם במטבע מכיסו או במטבע של הציבור? תיק 4000 הוא דוגמה פנטסטית לזה, שהוא אגב גם התיק החמור ביותר מבין התיקים.
שאתה חושב ששם הוא היה נכון לוותר על, בעסקת בזק כמובן?
שם הוא היה מוכן שכל אזרח ואזרחית, כל בית אב בישראל, ישלם כל חודש עוד 200-300 שקל מכיסו, ובלבד שאתר וואלה יהיה אוהד לו ולבני ביתו.
אז ניסינו לבדוק האם יש גם מדדים מדויקים, אמפירים לגבי ההיסטוריה של השחיתות הפוליטית בישראל, האם המנהיגים של היום יותר או פחות מושחתים. בהמשך נשמע את הממצאים של פרופסור דורון אבות, שחוקר את הנושא כבר למעלה מ-20 שנה, וכתב ספר מקיף מאוד בנושא הזה, אבל מסתבר שבכל הקשור למדידה ואכיפה, לא מעט דברים קמו רק בעת האחרונה. לדוגמה, התנועה לאיכות השלטון, שאחד הגופים המשמעותיים שנלחמים ועוקבים אחרי שחיתות, מה שנקרא גם מוניטורינג, קמה רק ב-1990 בעקבות התרגיל המסריח שבו שמעון פרס, למי ששכח, ניסה להקים ממשלת שמאל חרדים במקום ממשלת האחדות עם שמיר. גם חלק מרשויות האכיפה יחסית חדשות, הרשות להלבנת הון לדוגמה, שזה גם גוף מודיעיני, אקטיביסטי וכדומה, הוא גם חושף עבירות, קם רק בשנת 2002. אז בהרבה מובנים מערכת אכיפת החוק משתפרת ומתפתחת, יש יותר ויותר מודעות לנושאים מהסוג הזה, פרשת צחי הנגבי שיצרה כללים חדשים על מינויים פוליטיים, פרשת ישראל ביתנו שתוביל לשינוי סביב הכספים הקואליציונים, כל פעם נחשפת שחיתות והמערכת מגיבה אליה, אם זה באמצעות תקנות והוראות נקודתיות, ואם זה באמצעות הקמת גופים של ממש שילחמו בשחיתות הזו. המדד המפורסם ביותר בכל זאת שעוסק בשחיתות, הוא מדד תפיסת השחיתות של Transparency International. זה גוף למלחמה בשחיתות שבודק את תפיסת האזרחים במדינה, את המדינה כמושחתת, אבל גם הארגון הזה, ארגון בינלאומי, קם רק ב-1993, אז בדקנו את הנתונים שלו, וב-20 השנים האחרונות מסתבר שהמצב בישראל דווקא השתפר. אם בשנת 1997 אזרחי המדינה נתנו לישראל את הציון 77, כשכמה שיותר גבוה זה יותר מושחת, אז בתחילת שנות ה-2000 ירדנו אפילו ל-58 נקודות, בשנים האחרונות המצב שוב מדרדר והאזרחים נותנים למדינה את הציון 64, עדיין יותר טוב מ-77 לפני 20 שנה, אבל המגמה פה פחות מעודדת. יש עוד מדד נוסף של הבנק העולמי על רמת השחיתות במדינה, זה לא רק מדד סובייקטיבי, הוא כבר משולב גם על הערכות מומחים, על אכיפת חוקים, על תפקוד המשטרה, מערכת המשפט ועוד, לא ספציפית על הפוליטיקאים, אבל איזושהי תמונה כללית על השחיתות בארץ. כאן ישראל מקבלת 1.17 במדד שהוא בין מינוס 2 ל-2.5, כש-2.5 זה הכי פחות מושחת, ודווקא במדד הזה יש שיפור קל בעשור האחרון, ישראל לפי המדד הזה פחות מושחתת, אבל כיתה העיתונות מראים שכבר בשנות ה-70 שחיתות הייתה נושא מרכזי על סדר היום, חלק גדול מהציבור גם אמר שהוא יצביע לפי זה בבחירות, אבל ברגע האמת, אמנון, נראה שהציבור היה מוכן למחול למנהיגים מוכשרים, גם אם הם חטאו בשחיתות, אז וגם היום.
מנהיגות תמיד נבחנה על פי הביצועים, ולא על פי הדוגמה האישית לגבי טוהר מידות. היא הייתה, והיא קיימת בארץ ובעולם, והיא הייתה כאן מקום המדינה, וגם תקופת המדינה שבדרך.
זה תמיד היה ככה, וזה תמיד... זאת אומרת, אז...
ותמיד יהיה ככה.
אז שחיתות היא overrated, במובן הזה שאנחנו חושבים שתתפרסם איזה פרשת שחיתות, אז הפוליטיקאי, אתה יודע, הנעל זל, מה שאומרים, לא ככה דבר.
כי תראי, המונח שחיתות עבר זילות. את יודעת, אנחנו מדברים מארוחת שחיתות, ונסיעת שחיתות, ועד שחיתות קרימינלית. כל המונח הזה עבר זילות, אבל אם את רוצה לחבר שחיתות ומנהיגות, זה תמיד היה.
אז נחזור רגע לדוקטור דורון אבות, ששמענו בהתחלה, הוא ראש התוכנית בבית ספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, חוקר כבר כמה עשורים את נושא השחיתות, חיבר גם ספר על תולדות השחיתות הפוליטית בישראל. אנחנו רצינו לשמוע את הדעה שלו, האם ישראל באמת מושחתת יותר מבעבר, הוא חקר את זה באמצעות כמעט כל האמצעים הכתובים שאפשר להעלות על הדעת, פסקי דין, דוחות מבקר, עדויות, סקרים, וגם כמובן בחינה פשוטה של כמה הון השאירו אחריהם אנשי הציבור. תהינו מה הוא חושב, האם אנחנו הולכים לכיוון טוב יותר או רע יותר, הנה.
יש ממש התדרדרות מ-2012. 2012 הייתה בדיעבד שנה שבה עוד אפשר היה, או כשהספר בעצם חתמתי אותו, זה 2011, אז ב-2011 עוד יכולנו לראות איזשהו מכלול של שומרי סף מוסדיים, שנאבקים בשחיתות, שזה דבר שמאוד מאוד משפיע באופן טבעי על ממדי השחיתות, המאבק בשחיתות. ומה שקרה בעצם באזור 2010-11-12, זה שממשלת נתניהו התחילה לפעול במרץ ובאפקטיביות להחליש את עוצמתם של שומרי הסף המוסדיים, ודבר כזה הוא מיד מקרין על, בעצם מעביר איזה שדר לשירות הציבורי, ומעבר לזה שהוא מעביר שדר, שדר שלילי לשירות הציבורי, הוא פשוט מאפשר לפוליטיקאים לעשות דברים שהם לא יכולים לעשות כששומרי הסף הם חזקים.
אבל אתה מרגיש שהפוליטיקאים היום הם יותר מושחתים במובן הזה שהם יותר לוקחים לכיס שלהם, כי רוב האנשים לא תופסים את ה...
קודם כל, שוב, העניין פה זה לא רק לקחת לכיס, העניין פה זה למי אתה דואג. אתה יכול לדאוג לעצמך לא רק בזה שאתה לוקח לכיס, אתה יכול לדאוג לעצמך בזה שאתה ממנה מקורבים. זה לא לקחת לכיס, אבל זה גם סוג של שחיתות. אם אתה ממנה אנשים לא מתאימים לתפקיד, והסיבה שאתה ממנה זה שהם חברים שלך ואתה רוצה להטיב איתם, זה שחיתות. אם הם לא מוכשרים לתפקיד, אם אין להם מושג, אם הם לא מבינים מה זה שירות ציבורי, אם אין להם את היכולת לשרת את הציבור, ואתה ממנה אותם כי אתה רוצה לצ'פר אותם, זאת שחיתות. ואנחנו רואים היום שאיכות השירות הציבורי בהיבטים מסוימים מדרדרת. אנחנו נחשפנו בשנתיים האחרונות לפרשות ענקיות שראש הממשלה מעורב בהם, וגם אם הם לא פרשות פליליות, זה ברור שזה פרשות שיש בהם אלמנטים מובהקים של שחיתות ציבורית ושחיתות פוליטית, וגם אם זה לא פלילי, זה ברור שההתנהלות של נתניהו זה התנהלות שנופלת בתוך התחום של התנהגות לא ראויה, זה ברור שהוא עושה את זה מסיבות אישיות. אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה את המינויים, את האנשים שהוא בוחר למנות לתפקיד. עכשיו אנחנו גם יודעים את מי הוא מנסה עכשיו למנות לתפקיד נציב שירות המדינה. אז יש פה איזשהו דרדרות.
כן, אבל עדיין כשאתה מסתכל, אז זהו, דווקא כשאתה מסתכל בשנים האחרונות, אז אתה יודע, גם אולמרט היה קשור, בעצם כל ראשי הממשלות האחרונות, שרון, אולמרט, אפילו ברק בפרשת המוצות, כולם היו חשודים בדברים כאלה ואחרים.
במבט יותר רחב והיסטורי, אנחנו רואים שמסוף שנות ה-70, אז בעצם כל ראשי הממשלות כמעט, למעט בגין ושמיר, אז ראשי הממשלות שלנו זה כבר אנשים מסוג אחר, כולל רבין אגב. רבין מתחיל בעצם את המסורת הלא מכובדת של ראשי ממשלות, שברור שמה שמעניין אותם זה עוד עניינים אישיים ומה שנקרא עון שלטון לימים, זה ברור. ובתוך השינוי הראשון הזה את יכולה לראות שינוי ספציפי או חדש שמאפיין את ממשלות נתניהו, שקשור לא לשחיתות בהכרח אלא לתופעה רחבה וחשובה יותר מבחינתי של מאבק של המשטר הנוכחי בעצם בתצורה החברתית של ישראל ובמדינת ישראל.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר שאתה לא יודע אם נתניהו דאג לעצמו כלכלית יותר מקודמה, ואף שזה חלק מאיזושהי מגמה, אני חושבת שגם כל הציבור נהיה יותר חומרני ויותר אינטרסנטי מאשר שההורים שלנו והסבים שלנו היו, אתה אומר זה חלק מאיזושהי תופעה, אבל מה שמייחד את הממשלה של נתניהו זה שהיא גם מנסה לפגוע בשומרי הסף, באנשים שאמורים לאכוף את את חוקי השחיתות, את האנשים שאמורים למגר את התופעות האלה, וזה בעצם מה שמייחד אותה מקודמותיה, הוא לא בהכרח יותר מושחת מבחינה אישית מאשר קודמיו. אפילו אני חושבת שבאחת השיחות המוקדמות שלנו אמרת לי שהוא פחות.
זה נראה ש... בוא נגיד, אצל נתניהו, באמת הסיפור עם נתניהו הרבה יותר מעניין ומורכב, כי נתניהו ברמה האישית, אולי הוא בן אדם, אנחנו לא יודעים, יותר מוסרי, פחות מוסרי, כל הדברים האלה אנחנו לא כל כך יודעים, כי האנשים, מה שמאפיין ראשי ממשלות זה באמת, זה אישיות הרבה יותר מורכבת מאישיות מצויה, וגם הנורמות שלהם הן אחרות, אבל אצל נתניהו, בשלבים המוקדמים יותר של הקריירה שלו, הוא היה מקפיד פחות או יותר על החוק, ולא היה לו קשרים טובים עם בעלי הון מקומיים, והוא גם בן אדם הרבה יותר זהיר.
חשוב לחדד את הנקודה הזאת. נתניהו מחובר לאליון עד צוואר, אבל הוא מחובר בעיקר לאליון בחול. משמע, פה בארץ אולי קבלת החלטות שלו פחות מושפעת מהדברים האלה, פרט לכמה מקרים מסוימים שגם עלו כמובן לכותרות, הלו ותשובה וכדומה. באופן כללי הוא, זה לא מה שמאפיין את הפעילות שלו, זה מה שאתה אומר?
נכון, נכון. וזו נקודה חשובה, כי בעצם בסיס הכוח שלו, וזה קשור לכל המהפכה שנתניהו מחולל בחיים שלנו ב-20 שנה האחרונות, בסיס הכוח של נתניהו, הבסיס הכלכלי שעליו בעצם נשען נתניהו, נמצא בארצות הברית. קצת באירופה. וזה נותן לנתניהו ונותן לו הרבה יותר אומץ ויכולת לחולל פה מיני מהפכה שכמעט ולא מדברים עליה. ובמסגרת המיני מהפכה שנתניהו מחולל, שכאמור, העובדה שהוא לא קשור לעון מקומי, מאפשרת לו לעשות את זה, אחד הדברים שמאפשרים לו, במסגרת המיני מהפכה הזאת, נתניהו בעצם כבר מ-96 מנסה לשנות את אופייה של מדינת ישראל ואת אופייה של החברה. חלק מהשינוי...
והקודמים שלו? רגע, והקודמים
לא, לא ניסו לעשות את זה בכלל.
אבל הם היו יותר מחוברים ל...
נכון, הם היו הרבה יותר מחוברים לעון המקומי,
וזה השפיע על ההחלטות שלהם?
נכון מאוד. היה פה יותר תופעה שמה שאנחנו קוראים עון שלטון, במקרה של רבין, במקרה של פרס, היה מאוד בולט במקרה של שמעון פרס, במקרה של אולמרט זה היה מאוד בולט וגם מאוד פלילי, אצל שרון היה תופעות של און שלטון, אצל נתניהו, החיבור שלו לאון זה חיבור יותר בריא במרכאות, במובן הזה שהוא לא קשור לבעלי און מקומיים, והוא פחות שיפר אותם ופחות היטיב איתם ופחות היה נתון לתכתיבים שלהם. זה נתן לו כוח, זה נתן לו עצמאות, זה נתן לו אומץ, והפך אותו לרפורמטור, להלכה ולמעשה. אבל בתוך הרפורמה שנתניהו מחולל כאן, הוא עושה כמה דברים, שהתוצאה שלהם היא בין השאר קשורה גם לשיחה שלנו. חוץ מזה שהוא משנה לגמרי את החברה ומשנה את המדינה, הוא פועל בצורה ישירה להחליש לא רק את שומרי הסף המוסדיים, אלא גם את התקשורת הישראלית. נתניהו, וזה שומרי סף במובן יותר רחב ומופשט, נתניהו בעצם פועל בצורה מכוונת ושיטתית לעצב מחדש את התקשורת.
אז אמנונים עברנו איזושהי אבולוציה שאמרנו טבע המנהיגים הוא תמיד לחמוד ולרצות יותר ממה שיש להם, לפחות מערכת אכיפת החוק הלכה והשתפרה וכל פעם נעשו בה עוד ועוד תיקונים. בשנים האחרונות אנחנו רואים ניסיון לנגוס בכוח הזה, וכמו שאמרנו הטבע של המנהיגים לא משתנה, אבל לאט לאט נמוגה או מתמסמסת היכולת לרסן אותם.
תראי דפנה, פה הגענו לנקודת הנקודות. וזה הניסיון פשוט לקטוש את מערכת האכיפה, את המשטרה, את הפרקליטות ואת בתי המשפט. זה מתחיל מהתקפות אישיות על מפכ"ל המשטרה, זה אותו מפכ"ל שראש הממשלה הזה והשר לביטחון פנים התחננו בפניו לקחת את התפקיד, ירדו על ברכיהם כדי שהוא ייקח את התפקיד.
והציעו לו גם עסקה מושחתת, שאם הוא יעשה את זה, הוא יקבל אחרי זה תפקיד ראש השב"כ.
כן, זה לא היה רלוונטי מהרגע שזה הוצע, גם הוא ידע, המציעים ידעו וגם המוצע ידע. אבל ההתקפות האישיות על המפכ"ל, זה ממשיך עם דיסקרדיטציה למערכת המשפט, זה ממשיך עם מהלך שנעשה, ואנחנו לא נותנים לו מספיק תשומת לב, להוריד את שכר השופטים. אם תרצי החוק הצרפתי.
אני יכולה לתת לך פה רשימה של לפחות 20 חוקים, בזה אני עוסקת ביום יום. הנה, רק השבוע דיווחתי על הצעת חוק במעדורה, שיזם אותה יושב ראש ועדת הפנים יואב קיש, שזו הוועדה, אגב, שהמשטרה צריכה לבוא אליה, כשיש לה קשיים, שיש לה בעיות, ולעזור לה ולפקח עליה, אז אומר קיש עכשיו שהוא רוצה שכל העברה תקציבית בתוך המשטרה תקבל את אישור חברי הכנסת, היום התקציב עצמאי צריך לומר, וזה אומר שהם יכולים להגיד פחות לחקירות, יותר לדוגמה לפשיעה חקלאית, שזה דבר שכולנו מסכימים שהוא חשוב, אבל זה רק מראה לך שכל הזמן, כל הזמן נעשים ניסיונות.
בדיוק. אז שאת לוקחת את כל זה, חוק ההמלצות, החוק הצרפתי, כל דוגמאות שבאתי, והדוגמה שאת מביאה, תראי, כשיואב קיש מציע הצעה כה נפסדת, הוא קורץ לבייס, קהל המצביעים שלו, כי הוא יודע שקהל המצביעים שלו כבר מורגל, או כבר מתומרן לדפוק את המשטרה. המשטרה שאמורה להיות המגינה על האזרח, אבל מה לעשות, היא חוקרת את ראש הממשלה ואת צמרת השלטון, והרשויות המקומיות, אז לכן, יואב קיש יכול להעלות הצעה כזאת, ההצעה שדיווחת עליה.
ועוד לקבל עליה נקודות.
ועוד לקבל עליה נקודות, בדיוק.
אבל זה מצליח להם, כי אנחנו רואים, המשטרה ממשיכה לחקור, בתי המשפט ממשיכים לשפוט, כתבי אישום מוגשים כשצריך, אז במה מועיל הקמפיין הזה?
תראי, אני אגיד לך מה הסכנה, הסכנה שככה אתה ממוסס, זה כמו חומצה שמעכלת את האורגנים של החברה, זה בסוף מוטמע איכשהו, להם זה לא יעזור. את שואלת אותי, אילו נתניהו היה מודרך על ידי אנשי אמת דורשי טובתו ולא חנפים, הם היו עוצרים אותו מכל המהלך הזה לפגוע במערכת האכיפה. כי המערכת הזאת היא גם מערכת אנושית. אתה מדקדק אותה, היא צוחקת, וכשאתה דוקר אותה היא זווה דם, וכשאתה מכה אותה היא בוכה.
אז אתה חושב שיכולה להיות נקמנית?
אני לא רוצה להגיד את המילה נקמנית, אבל כאשר אתה נמצא, עדיף ללכת לקראתה, או עדיף להיות דומם, מאשר לצאת למתקפת נגד, כי בכל זאת היא מחזיקה חומרים עליך ולא אתה עליה.
אני מרגישה שזה יותר בא לידי ביטוי בעניין התקשורתי, שאין כבר את האימה, אין כבר את החשש אצלה מפני חשיפה תקשורתית של עוולות, אם דיברנו על זה שאחד משומרי הסף זה תקשורת, כי הם אומרים, הנה פייק ניוז, שוב רודפים אותנו, והם רק מתחזקים, שזה כמעט, הם מתחילים להכיל את אותו היגיון על מערכת אכיפת החוק. הנה, אם מערכת אכיפת החוק תפסה אותך לדוגמה עם ביטן, זה רק כי אתה עבדת יותר מדי קשה נגדם, ויותר מדי ניסית לצאת נגדם, והכל היה רק ניסיון חיסול. אז קל לומר, לפחות לתקופת הביניים, עד שדברים מתבררים, זה הכל רדיפה.
תראי, קודם, לגבי דוד ביטן, כאשר יחשפו לכל החומר במשפטו ולהקלטות, ושני עדי מדינה שיש נגדו, אז נדמה לי שיהיו לא מעט אנשים מתומכיו לעת הזאת שישנו את דעתם.
באופן כללי המצב החמיר ביחס לתקופה שבה התחלת להיות עיתונאי, רק בהיבט הזה של שחיתות ציבורית, של שחיתות של אנשי ציבור.
אני אגיד לך את זה בנוסחה נורא פשוטה. המאבק בשחיתות נשא פירות ונושא פירות, המערכת הפוליטית לא יותר מושחתת, אולי פחות מושחתת, יחד עם זאת, רמתה האישית, האינטלקטואלית, הכוללת, יותר נמוכה.
אז אנחנו מסכמים לפי הממצאים של פרופסור דורון אבות, שכאמור חיבר מסמך מפורט מאוד בסוגיה הזו, יש החמרה במידת החומרנות של המנהיגים, אבל זה לא העיקר, זו כבר תופעה מתמשכת, הוא יותר מודאג מהשחיקה במעמדם של שומרי הסף, כי בקצב הזה לא יהיה מי שירסן את המנהיגים שהתאבון שלהם רק הולך וגדל, אמנון אברמוביץ' דווקא חושב שהמנהיגות לא השתנתה הרבה לאורך השנים, כל המנהיגים ניסו לדאוג לעצמם לצ'ופרים כאלה ואחרים, הוא יותר מודאג מהתמורה שהם מוכנים לתת עבור הצ'ופרים האלה, ומהניסיונות לפגוע בשומרי הסף, בעניין הזה יש תמימות דעים, הציבור לפי הסקרים והמחקרים דווקא די אופטימי, וחושב שהמצב הולך ומשתפר בהדרגה, זה כמובן אם מסתכלים לאורך ציר זמן מאוד ארוך. מה שכן מעניין לראות שאז, כמו היום, שחיתות ציבורית נתפסת אצל רבים כמעין רע הכרחי, משהו שצריך לסתום את האף ולסבול אם המחיר הוא מנהיגים טובים ומוכשרים באמת, שמענו את זה גם בפרק שעשינו עם אורן נהרי, אם עוד לא שמעתם, שם הוא מסביר שזו תופעה עולמית, מנהיגים חזקים, מוכשרים ופופולריים, שורדים גם אם הם חשודים בשחיתות, וצריך לזכור שבסוף השחיתות הזו היא גם על חשבוננו, וכל אחד צריך לחשב מה המחיר ששווה לשלם עבורה. תודה רבה ליוסי מצ ולדור קומט, הצוות שלנו בתוכנית הזאת, ואם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם מוזמנים לשתף, לדרג, לספר לחברים, והכי חשוב לבוא גם בפרק הבא, אפשר למצוא אותנו גם ברשתות החברתיות, בטוויטר, בפייסבוק, ולאחרונה גם בטלגרם, ליאל דואק. ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.